טוב, אנחנו נלמד את המאמר הבאים ישרש יעקב שנמצא בתורה אור. רק נקדים שהפסוק הזה הוא מההפטרה שאומרים בשבת פרשת שמות. שבת פרשת שמות יש מנהגים שונים איזה הפטרה לומר. יש את המנהג הספרדים לומר את ההפטרה מירמיהו, פרק הראשון בירמיהו, דברי ירמיהו בן חלקיהו. יש את המנהג של אשכנזים לומר את ההפטרה מישעיהו הבאים ישרש יעקב. המנהג אצלנו בפועל לומר הבאים ישרש יעקב. לכן הפתיח של המאמר זה הבאים ישרש יעקב. אבל רואים בהמשך שאדמו"ר הזקן רוצה לחבר את שני ההפטרות, אז הוא ידבר אחר כך על הפסוק קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, שזה הפסוק האחרון של ההפטרה לפי הספרדים. כן, אז נראה שבעצם הכל מתחבר יחד. נתחיל את המאמר. תחילת המאמר יש... תחילת המאמר יש כמה וכמה שאלות, ורק אחר כך מתחיל הביור. נתחיל לפחות. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. רואים פה הפסוק שמדובר על מצב של השרשה. השרשה זה כמו שאתה לוקח את הגרעין, שם אותו באדמה, עד שהוא משריש, אתה לא רואה כלום, זה רק עמוק באדמה, אבל אתה עושה את הפעולה הזו כי אתה יודע... שבסופו של דבר יהיה כאן בעזרת השם צמיחה והרבה פירות וכו'. ככה עם ישראל, כשהם באו למצרים, ככה רש"י מסביר את הפסוק, יש מפרשים שונים, אבל רש"י מסביר, כשהם באו למצרים, אז זה היה מצב שהקדוש ברוך הוא כביכול השריש אותם באדמה. זה גלות, ירידה, אבל זה השרשה. ואחר כך המטרה היא שהם יצאו ממצרים, אז יהיה יציץ ופרח, יהיה מזה פירות גדולים, ויהיה תועלת מאוד גדולה, והיה שווה כל הירידה הזו. רואים גם שאת השרשה מכנים בשם יעקב. עם ישראל מכונים בשם יעקב בשלב של השרשה. הבאים ישרש יעקב. וביציץ ופרח עם ישראל מכונים בשם ישראל. וגם כל זה יבואר כאן בעזרת השם במאמר מה סיבת ההבדל. קודם כל הוא שואל, הנה צריך להבין שהשייכות בחינת ההשרשה לביאת מצרים. למה באמת לפי פירוש רש"י משווים את הכניסה למצרים כמו משל של השרשה בצמיחה? מה הרעיון? למה הקשר בין ההשרשה למצרים? כדי להבין את זה, צריכים לפני זה להקדים עוד עניין, להבין את ההבדל בין יעקב לבין ישראל, ששניהם מוזכרים פה בפסוק. רק הוא שואל את השאלה, הוא מביא פסוק נוסף על יעקב וישראל, ושואל את השאלה. הוא אומר כך, הנה כתיב, כתוב בפסוק, פסוק מאוד מעניין, פסוק אומר כך, כה אמר השם, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בורכה יעקב ויוצרך ישראל. מה הכוונה? אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, מי ברכה? יעקב ברכה. ויוצרך, וישראל הוא יוצרך. מה הפירוש? כמו שמופיע בהמשך המדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לעולם, בזכות מי בכלל נבראת? בזכות יעקב אבינו. בזכות מי נוצרת? בזכות ישראל. ואז הוא מפרט שם המדרש על כל מיני פריטים הבריאה, לרקיע וכו', שבעצם בזכות האבות הם נוצרו בכלל. כל פנים רואים כאן את הניסוח, שכתוב בורחה ויוצרחה. אנחנו יודעים שהשמות הללו בורחה ויוצרחה זה בעצם שמות של עולמות. יש הרי ארבע עולמות. העולם הגבוה יותר זה עולם הבריאה. העולם התחתון יותר זה עולם היצירה. עכשיו, בין השמות יעקב וישראל, אנחנו יודעים שבדרך כלל ישראל הוא שם גבוה יותר מהשם יעקב. ובעולמות בריאה גבוה יותר מעולם היצירה. אז לכאורה היה יותר מתאים שיהיה כתוב בורחה ישראל ויוצרך זה יעקב בהתאם לדרגות העולמות ודרגות השמות. אז למה זה כתוב בכל אופן? העולם הגבוה יותר, עולם הבריאה קשור לשם הנמוך יותר שזה יעקב וכן הלאה, כמו שהוא מפרט. וצריך להבין מה שביעקב נאמר בריאה ובישראל נאמר יצירה, ולא בחינת ישראל הוא גדול מבחינת יעקב. ושאלה שנייה, כדי להבין את זה הוא שואל עוד שאלה. הנה ידוע שירידת הנשמה לעולם הזה, למה הנשמה יורדת לעולם, מה המטרה? ובשביל היום לעשותם, יורדת לעולם הזה כדי לקיים מצוות, שכר היא תקבל אחר כך, אבל היום, היום זה לא רק היום 24 שעות, היום זה תקופה ארוכה עד הגאולה, כל זה נקרא היום, בתקופה הזו לעשותם, צריך לעשות, בשביל הנשמה ירדה לפה. ותכלית בריאת העולמות, למה הוא ברא את כל העולמות? מתי נשמות ירדו כדי לקיים מצוות? למה נבראו העולמות? כל הבריאה, למה היא נבראה? נאמר, אז כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וידוע מה כתוב על המילה בראשית. המילה בראשית זה בעצם חיבור של בית ראשית. ישנם בית, שניים, שנקראים ראשית, ובגללם ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אחד מהשניים שנקראים ראשית זה ישראל, עם ישראל. בשביל ישראל שנקראו ראשית. בגלל עם ישראל שנקראו ראשית, נבראו כל השמיים והארץ. איפה רואים שעם ישראל נקרא ראשית? אז פה בא הפסוק בהפטרה השנייה שהזכרנו קודם. כמו שכתוב, הפסוק האחרון בהפטרה דברי ירמיהו זה קודש ישראל השם, ראשית תבואתה. עם ישראל נקרא ראשית, ולכן בגלל הראשית הזה נברא כל העולם. איפה עם ישראל נקרא ראשית? בפסוק הזה שכתוב, שעם ישראל הוא קודש להשם, והוא ראשית תבואתו. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא הרבה תבואה, ועם ישראל נקראים הראשית של התבואה שלו. צריך להבין מה, 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 מה הדימוי, למה עם ישראל נקרא כמו תבואה וראשית התבואה, ולהבין מהו השייכות לישראל להיות ראשית תבואתו, וגם מהו עניין התבואה למעלה, מה זה בכלל נקרא שלקדוש ברוך הוא יש תבואה, ועם ישראל נקרא ראשית התבואה. אז זו השאלה השלישית שהוא שואל, כרגע עדיין בפתיח של המאמר. כדי להבין את זה, אז אומרת, צריך לתת הקדמה כללית, אמרנו הרי שהנשמות ירדו לעולם בשביל לקיים מצוות. אז בואו ניתן הקדמה כללית על המושג של המצוות, מה עניינם ומה תפקידם ומה הנשמה מקבלת מקיום המצוות. הנה על המצוות נאמר בזוהר שמבחינת לבושים. המצוות, אומר הזוהר, זה כמו לבושים. כשהנשמה, היהודים מקיים מצווה, כל מצווה מלביש את הנשמה שלו בעוד לבוש. כמה לבושים נשמה צריכה שיהיה לה בסך הכל? היא חייבת שיהיה לה 613 לבושים. לכן יש 613 מצוות. כל מצווה שמקיים זה עוד לבוש ועוד לבוש. אבל יש מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים אותן עכשיו, או יש מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים כי אנחנו לא שייכים לשבט המסוים, כמו למשל שבט לוי, אז יש מצוות ששייכים ללוויים או לכהנים, ולא כל אחד הוא לוי ולא כל אחד הוא כהן וכן הלאה. או לא לכל אחד יש שדה, ויש מצוות שקשורים לשדה, ולא כל אחד יש לו בן בכור שיעשה פדיון הבן, וכן הלאה וכן הלאה. אף על פי כן אומר הזוהר, שכל אחד מישראל צריך לקיים כל התרי"ג מצוות. כל יהודי חייב לקיים את הכל. אז הנשמה שלו תרד שוב ושוב, עד שהיא תקיים את הכל. דהיינו, כל אחד באיזשהו גלגול, היה לוי, היה כהן, או לא, חוץ ממלך. מלך, פה כתוב רק מלך, במקום אחר מוזכר גם כהן גדול, יש דמויות שאי אפשר שכל היהודי יהיה מלך, או כל יהודי יהיה כהן גדול, אז אומר לבד מצוות המלך, שהמלך הוא מוציא כל ישראל, אבל חוץ ממצוות שהן ממש לאנשים ייחודיים, שלא שייך שכל אחד יעבור את זה, אז כל שאר הדברים, כל אחד באיזשהו גלגול צריך לעבור את כל האופציות, כדי לקיים את כל המצוות, שבסך הכל הנשמה שלו תשלים את כל הלבושים. וכל המצוות מחויב כל אחד לקיים. וצריך להיות בגלגול, או בבחינת עיבור, לא נכנס כרגע להבדלי בחינות בנשמה, בין גלגול לעיבור, אבל כל נשמה חייבת לעבור את כל השלבים, בכדי שיהיה לבוש, לבוש מן כל התרי"ג מצוות. הוא כשחיסר מצווה אחת, אם היה לו הזדמנות לקיים מצווה, והוא לא קיים אותה, עדיין הוא חסר לו מצווה, אז חיסר לבוש, אז חסר לו לבוש. אם הוא מקיים את המצוות, הוא מקבל לבוש. איפה הנשמה משתמשת בלבושים האלה? בגן עדן. ואיך הלבושים, איך המצוות הופכים להיות לבושים לגן עדן? אז הוא אומר כאן באופן כללי שלכל מצווה יש שני חלקים. יש את הקיום הטכני של המצווה, יש את הכוונה שלך שאתה מכוון בית המצווה. גם הקיום הטכני הוא חלק מהלבוש, וגם הכוונה שלך זה עוד חלק מהלבוש. הוא מפרט. על די מעשה המצוות, כשאדם מקיים את המצווה באופן מעשי, אז נעשה לבוש בגן עדן לתחתון. הנשמה כשהתעלה לגן עדן לתחתון, ממה היא תקבל לבושים? מהמעשה של המצוות שהיא קיימה. וזה כוונת המצוות, כשתקיים את המצווה לא סתם טכנית, אלא גם עשית אותו עם הכוונה המתאימה, אז נעשה לבוש בגן עדן העליון. אז אם אדם קיים את המצווה בלי כוונה, יש לו רק לבוש לגן עדן התחתון. אם קיים את זה עם כוונה, יש גם לבוש לגן עדן העליון. על כל פנים המצוות הם לבושים. ולכן, על פי זה שאנחנו רואים שהמצוות הם לבושים, הנשמה חייבת את הלבושים האלה, נבין גם למה ביקש משה להיכנס לארץ לקיים המצוות. למה משה כל כך רוצה להיכנס לארץ? מה אכפת לו? מכבל, הוא רצה לקיים את המצוות התלויים בה. יש מצוות שאי אפשר לקיים רק בארץ ישראל. אז אמר, אם אני לא אכנס לארץ, אז יחסרו לאותם לבושים של אותם מצוות שאפשר לקיים רק בארץ. לכן הוא כל כך השתוקק להיכנס לארץ. אז רואים שהמצוות נקראים לבושים. ובגמרה, הגמרה, זה הזוהר אומר שהמצוות נקראים לבושים. הגמרה ממשילה את המצוות לנקודה אחרת. ובגמרה המשילו מעשה המצוות לפירות. מה אומרת שהמצוות נקראים פירות? איפה רואים שהמצוות נקראים פירות? איפה הגמרה אומרת את זה? גבי עגלה ערופה, כתוב שאם אדם מת, ולא יודעים מי הרג אותו, אז יש סדר שלם בתורה שצריך למדוד ממקום של הרוג עד העיר הקרובה, והזקני העיר הקרובה צריכים לבוא לעשות כפרה, ומביאים עגלה ורופאים את הראש שלה, וכל זה כתוב צריך לעשות איפה? בנחל שאיתן, מה זה נחל איתן? שלא אי אפשר לזרוע שם ולא נזרע אף פעם. שואלת הגמרא, למה בוחרים לעשות את זה דווקא בנחל איתן? אומרת הגמרא, מכיוון שהבן אדם הזה נהרג, ולא הניחו אותו יותר לעשות פירות, אז בוא נעשה את הכפרה שלו בנחל כזה, שאי אפשר לזרוע שם יותר, ואז זה יהיה דומה, זה מקום שאי אפשר לתת פירות, שלא הניחו לעשות פירות. על פניו מבינים, שמה הכוונה פירות? זה ילדים. דיינו, כיוון שהוא מת, הוא לא יכול יותר ללדת ילדים, לא יכול להיות לו פירות. לכן עושים את זה במקום כזה שאין פירות. שואלת הגמרא, אם פירות הכוונה ילדים? הוא פריך, שואלת הגמרא, פריך בגמרא, מהי פירות? אילה עם הבנים? יחי, אם כך, זקן ושריס, לא לבי, עגלה ערופה. אם הארוג היה זקן, שהוא בן כוח לא יכול ללדת יותר, אם הארוג היה שריס, שהוא אף פעם לא יכול ללדת, והוא גם לא יוכל ללדת, אז אחורה לא צריך את הכפרה הזו דווקא במקום הזה וכו', כי בן כוח אין לו, זה לא פירוש שהערג גרם לו לא לעשות פירות, גם הוא היה חיות שנים, הוא לא יכול היה ללדת ילדים. לכן מגיע, והתורה לא חילקה, בתורה לא כתוב שהכפרה היא דווקא לאדם צעיר, דווקא לאדם שיכול ללדת. מזה הגמרא מגיעה למסקנה שמה הכוונה פירות? פירות זה מצוות. ולא הניחו אותו לעשות פירות, פירושו שלא נתנו לו יותר לקיים מצוות. אם הוא היה חי, לא משנה אם הוא זקן או שריץ, הוא היה חי, יהודי, היה יכול לקיים מצוות. עכשיו הוא נהרג, יותר לא יכול לקיים מצוות. אלא מהי פירות? מצוות. אז על כל פנים רואים שהגמרא, הזוהר קורא למצוות לבושים. איך הגמרא קוראת למצוות? פירות. וכן בלשון הפסוק. לא רק הגמרא קוראת למצוות פירות, רואים שהפסוק גם כן ממשיל את המצוות לפירות, לדברים שצומחים, מביא כמה ביטויים. כתוב, זירו לכם לצדקה. אז אם אדם נותן צדקה, זה כמו שהוא זורע, אז פירושו, כשאתה זורע, מה המטרה? שיצמח פרי. אז הצדקה זה כמו זריעה, שיצמח מזה פרי. או, יש ביטוי שכתוב, אשריכם זורע על כל מים, או שאומרים בתפילה, זורע צדקות. רואים כינוי שיש למצוות פירות, מופיע בכמה וכמה מקומות, הרי נקראים מעשה המצוות בשם זריע. אנחנו הרי קודם שאלנו למה עם ישראל נקרא תבועה, ומה הקשר בין תבועה, אז רואים שהמושג הזה של זריע ופירות, יש ביניהם קשר. עכשיו צריך להבין מה המשמעות, למה המצוות נקראים פירות, מה זה נקרא שזורים, מה פירוש שצומחים. אז הוא אומר, ולהבין זאת, כדי להבין את זה, הנה אמרו רזל, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. כל הקדמה מביאה עוד הקדמה, ועוד עניין, בסוף הכל מתחבר. עד עכשיו היה לנו, למה עם ישראל, למה מצרים זה שורשים, אחר כך היה לנו מה ההבדל בין יעקב לישראל, אחר כך למה המצוות בזוהר נקראים לבושים, בגמרא זה נקרא בשם פירות, ומה החשיבות של זה. כדי להבין את כל זה, מביא עוד הקדמה. כתוב, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא יש לו תאווה. מה התאווה שלו? הוא רוצה שיעשו לו דירה כאן, בעולם הזה התחתון. מה הפירוש המשפט הזה? משפט מאוד מוזר. כי מהמשפט הזה מובן, כאילו עד שלא נעשה לו דירה, הוא לא נמצא כאן, וצריך לעשות לדירה, כדי שהוא יהיה פה, שיהיה לו איפה לגור. אז אם מדובר באדם גשמי, אם אין לו דירה, אתה צריך לבנות לו דירה, וכל מה שאין לו דירה, אין לו איפה לגור. אבל זה לקדוש ברוך הוא, והנה לכאורה אינו מובן, עניין דירה זו, מה זה נקרא שצריך לעשות לו דירה? דעלו לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהוא לא נמצא, הוא לא צריך אותך שתעשה לו דירה, הוא נמצא פה לפניך ויהיה פה אחריך, הוא נמצא בכל מקום, אז כל מקום זה הדירה שלו, אז מה הפירוש שצריך לבנות לו דירה? הוא כתיב, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, קדוש ברוך הוא אומר אני מלא גם בשמיים וגם בארץ, נמצא בכל מקום, אז מה הדירה שלו תלויה במעשה שלנו? מה הכוונה בעניין? אז זה ההקדמה הבאה, ובעזרת השם, נמשיך מחר ונראה על התאים.